גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שבוע הספר העברי ייפתח ביום רביעי הקרוב, ירידים יתקיימו ברחבי הארץ, כמו גם מקבילו של היריד, שבוע הספר העצמאי בשפירה, בו השתתפו הוצאות קטנות מרדיקל דרך תשע נשמות, מתרסת דרך קרמל, מתמיר ועד עוץ. זהו לא סוד שמצב שוק הספר העברי לא טוב, לא ברור בכלל כיצד הוא מצליח לקיים את עצמו, עוד יותר קשה להבין מדוע מולים ממשיכים להדפיס ספרים, וכל זה בשביל שעה שהפוליטיקאים מסרבים לעשות בשוק סדר לטובת הסופרים, לטובת הקוראים, לטובת השפה העברית. נתוני הספרייה הלאומית מלמדים אותנו כי 7,344 ספרים ראו אור בישראל בשנת 2021. 90% מהם בעברית, רבע מהם בתחום הפרוזה והשירה. מי קורא את הכמות האסטרונומית הזו של הספרים? איש לא יודע. מי מממן את הוצאתם של אותם ספרים לאור? את זה אנחנו דווקא יודעים. מספר ניכר מספרי הפרוזה, בוודאי השירה שרואים אור בישראל, יוצאים בהשקעה כספית ניכרת של הסופרים עצמם, שמשקיעים עשרות אלפי שקלים כדי שהוצאות יסכימו להוציא את ספרם. אין יותר שומרי סף, הכל פונקציה של כסף, הכל רואה אור, וזה עוד בלי ששוחחנו על חנויות הספרים, בראשם סטימצקי, שחונקות את ההוצאות בדרישות רווח שאיש לא יכול לעמוד בהם. בשבוע זה של פתיחת שבוע הספר ננסה לעשות מעט סדר. ניתן את נקודת מבטם של המולים הקטנים, האיכותיים, שרואים הכל ובכל זאת מנסים להתקיים. נברך לשלום את מול הוצאת תשע נשמות, אוריאל קון, בוקר טוב לך.
היי, בוקר טוב.
ולצדך מול הוצאת עוץ, גברת גילי ברילל, סמו, שלום לך.
בוקר טוב.
אם אתה צריך לתת כותרת, אוריאל, על מצב הספרים, בזמן זה בו אנחנו מדברים, יוני 2022, מה תהיה הכותרת שלך?
כותרת אגום מזעזע, אנחנו בתקופה שבה האינטלקטואלים הגדולים הם השפים ומאמני הספורט ואינפלואנסרים.
אם אבקש ממך כותרת, איך הגענו למצב הזה, היא תהיה מה?
זאת התדרדרות מאוד ארוכה שלאו דווקא הרשתות הן האחראיות, אלא גם המולים הגדולים, אלה יורים ובוכים. זו לא תקופה של קריאה, אנחנו לא בתקופה של קריאה, אנחנו בתקופה אחרת של מסכים, ספורט, נטפליקס, וולט, והספר, הקריאה, הפעולה העתיקה הזאת הופכת להיות באמת נכחדת, וזו לא תופעה עולמית כפי
שהוא. וזו השאלה הבאה שלי, האם זה מנת חלקו של עם הספר בלבד, או שגם בעולם אנחנו רואים את הדברים שאתה מציין בפנינו?
לא, דווקא במדינות רבות בעולם, רבות מאוד, יש עלייה חדה של בין 15% ל-20% בקריאת ספרים ורכישת ספרים. אצלנו מדינה שעוברת תהליך של אמריקניזציה עצום, הקריאה הופכת להיות פעולה שאפשר לוותר עליה.
אולי אשאל אותך, גילי, אפרופו דבריו של אוריאל, סוף דבריו של אוריאל, במה אנחנו שונים בעולם? מה בעולם מבינים או יודעים לעשות שאנחנו כאן לא מבינים ולא יודעים לעשות?
תראה, אני הקשבתי גם לפתיח שלך, שמעתי תזמורות ושמעתי כוריאוגרפיה, ויש לי תחושה שזה לא רק הספרים, זה אומנויות באופן כללי, ומעבר לזה, זה משהו שהתפוררות של איזשהו חוזה חברתי. אני חושבת שכשהמאבק הקיומי יום-יום הוא על לחם, כן? ועל דברים בסיסיים, אז האומנות מרגישה כמו מותרות בכלל. למי יש זמן לעשות רגולציה באומנויות, בספרות? את מי זה מעניין בכלל? לא רוצים, לא צריך. אנחנו כאן במאבק קיומי, ולמרבה הצער יש חוסר הבנה שהדברים האלה הולכים ביחד. שאלימות שמתחפשת לאהבה, כמו אמנון בתמר, זה גם משהו שהוא נרכש על ידי ילדים. אני בספרי ילדים, כן, אני נורא מאמינה בילדים. אני מאמינה שלהעביר לילדים את הערך שאומנות היא משהו ששווה להשקיע בו, שספרים זאת הנאה וכיף, זה לא רק איזה חובה כזאת בשביל לעבור את בחינות הבגרות, זה גם פעילות ששווה להם וכדאי להם בשביל עצמם, זה משהו שצריך להעביר להם.
ואת אומרת לי...
חנוק, אי אפשר להעביר את הערכים.
את אומרת, גילי, שאותה רגולציה, אני הזכרתי בתחילת דברי את מקבלי ההחלטות, הם לא רוצים, זה מעשה מכוון, הם לא רוצים שהדור הבא יקרא?
אני לא חושבת שיש איזושהי תוכנית, אני חושבת ש... שוב, גם אוריאל אמר, זה תהליך של שנים, שזה לא בן אדם אחד הנהיג אותו ואי אפשר להצביע על גורם אחד. אבל תראה מה קרה פה לדוגמה עם חוק הספרים, שהייתה יוזמה עם כוונות טובות, שעד שהגיעה לביצוע היא כבר סורסה כמעט מכל הטעם שלה, ועד שהיא התחילה להראות תוצאות, אז בבת אחת במחי כף היא בוטלה.
נדמה לי שזו הייתה ההחלטה הראשונה של שרת התרבות הקודמת, זו הייתה ההחלטה הראשונה שלה לבטל את החוק, כן.
נכון, נכון, וכשמודדים הכל רק בפרמטר אחד של האם זה מכניס רווח מיידי או לא, רווח מיידי אגב, כן, גם בלי חשיבה לטווח ארוך, אז כן, אז ספרים לא מכניסים רווח מיידי, נקודה.
אוריאל, כמה מוכר היום סופר, אתה יודע מה, אפילו מבוסס, לא מישהו שאת השם שלו אנחנו לא מכירות ומכירים, כמה הסופרים היום מוכרים, מה המספרים?
סופרי מקור מוכרים מעט מאוד, ישנם הסופרים המבוססים שהם מגיעים לכמויות גדולות, אם כי לא גדולות מאוד, והמרבית הסופרים, סופרי המקור, לא חוצים את קו האלף, אלף עותקים. כלומר, אנשים שאתה יכול לרכז ב-100 מטר רחוב בלבד. וספרות מתורגמת, גם הספרות האיכותית מגיעה למספרים כאלה. אולי אם יש מזל, ספר יכול להגיע ל-2,000-3,000.
האמת היא שדברים דומים נאמרו כאן אצלנו בתוכנית, כאשר הרחנו את מי שהיה מועמד השנה לפרס ספיר, שמעון עדף. כן, הרבה מאוד ספרים מאחוריו, מועמדויות רבות, אפילו זכייה בספיר, שאמר שאת ספרו האחרון לא מכרו בעד 1,000 עותקים בלבד. מהו הספר הנמכר ביותר שלך במובן של, מהו הסף גם שלך שאתה מצליח למכור?
אני הצלחתי למכור 18,000 עותקים מכמה ספרים, אבל זה היה בתקופות אחרות. ספרים שזוכים לביקורות רבות, שהם מאוד נגישים, ומגיעים ל-3,000, 4,000 עותקים. אבל זה, אלה ספרים שמצריכים מאיתנו חוזים גדולים, ויקרים, ותהליך, והשקעה של בין 30-40 אלף שקל.
אז איך בכל זאת מצליחים להגיע ל-18,000 עותקים מכותר אחד?
לא, זה נס, מדובר על נס, היום אי אפשר להגיע ל-18,000 עותקים, כי אין מספיק אנשים מעוניינים, הבמות הדיגיטליות שהן בפריחה של 12-15% נותנים במה בעיקר לספרות רומנטית, ולספרות זולה מאוד מאוד, כי שוב, קל יותר למכור, ואנחנו בתהליך של הצטמצמות, ואנחנו נראה לדעתי שמולים עצמאיים יאלצו לנקוט במהלכים.
אנחנו נדבר על זה עוד רגע, האם יש אור, האם אנחנו באמת יכולים למצוא איזשהו פתרון. אני רוצה לשאול אותך, גילי, אפרופו דברים שאת כתבת ברשתות החברתיות, ולקחת דוגמה מבריטניה, מה באמת הם עשו שם ששינה את התמונה עבורם?
אני פשוט למדתי על דוגמה אחת, אני לא יודעת אם זה שינה את כל פני הספרות בבריטניה, אבל דוגמה אחת שמילאה אותי איזושהי אופטימיות שעדיין יש סיכוי. וזה שמעתי איך עורך בריטי מתייחס לרשת ווטרסטונס, שהיא רשת כלל ארצית גדולה, ואני באיזשהו מקום חשבתי שהיא מקבילה לרשתות שלנו, ושיהיה ברור שרואים בה את מקור כל הרע, וכמובן כועסים עליה, ולא, אני הפתעתי לגלות שמה פתאום, הוא אומר, לא, ווטרסטונס זאת אחלה רשת, אני מאוד אוהב את החנויות שלהם, ואז שמעתי את סיפור הרפורמה שעברה רשת ווטרסטונס, כשנרכשה בשנת 2015, ועשו שם איזושהי מהפכה, בן אדם בשם ג'יימס דון שלפני זה החזיק חנויות פרטים, חנויות ספרים פרטיות, כלומר 3 חנויות קטנות שלו, שהייתה מהפכה שהכיוון שלה היה במקום להתמקד רק בהורדת מחירים ובמבצעים של השלושה במחיר של שניים שהיו סימן העיקר של הרשת, ובפלנוגרמה מוכתבת שכל סניף צריך להיראות בדיוק
אותו דבר. בול אותו דבר, אותו ספר על אותו שולחן.
לפי הסכמים עם המולים, לפי מה שעכשיו הוחלט שהוא מבצע החודש וכן הלאה, הוא שם קץ לכל זה, זה גם לא היה פופולרי בהתחלה, וגם לא מיד נתן פרי, אבל הכיוון שלו היה, אנחנו ניתן יותר אוטונומיה למנהלי הסניפים, להפוך את הסניפים לסוג של חנויות עצמאיות בתוך רשת, ככה שהם יכולים להתאים את המלאי לקהל, הם יכולים להמליץ על ספרים, גם אם אלה לא הספרים שאנחנו כרגע חייבים לדחוף, בגלל שיש לנו הסכמים עם המולים, וככה לאט לאט נוצרה רשת שבה הסניפים הם שונים זה מזה. ואם תיסע לדרום אנגליה, או לצפון אנגליה, או לעיר גדולה, או לכפר, כל סניף
לא תראה את אותה חנות.
או קצת אחר, נכון. ומה שזה השיב, זה את הכיף. זה פשוט כיף ללכת לחנות ספרים ולגלות בתגליות שאתה לא כבר יודע מראש מה יהיה בה, מה יהיה בהן, כן.
במידה רבה אפשר לומר שהמהלך הזה או הדברים שאת מונה בפנינו גילי היא ההפך ממה שקורה כאן בישראל. זאת אומרת שם התייחסו אל הקונה כאל יצור תבוני, שהוא יודע מה הוא רוצה, שהוא יודע לחפש, שהוא נהנה מריח העמודים, שהוא יודע לקרוא את הספרים עצמם, ולא כזה שצריכים להכניס לו לפה כל הזמן את זה אתה חייב.
אני אגיד לך שבעידן הנוכחי שבו אפשר להזמין ספרים באינטרנט, ויש גם ספרים דיגיטליים שהפקתם מאוד זולה, ויש להתחרות רק על מחירים, עבוד מראש לחנויות brick and mortar, לחנויות פיזיות. עבוד מראש על מחירים, הם לא יכולים להתחרות כי צריכים לשלם שכר דירה, כי צריכים לשלם משכורות לעובדים, כי צריכים להשקיע. אז למה רק להוריד מחירים, להוריד מחירים, להוריד מחירים? אנחנו רואים את התוצאה. התוצאה היא חנויות שנכנסים, קונים את מה שבמבצע ויוצאים. הרי אף אחד לא אומר, אני רוצה עוד ספר בדיוק כזה ב-50% הנחה. כן? כשאנחנו רוצים עוד ספר, אנחנו רוצים משהו שמספק לנו את אהבת הקריאה שלנו. לא את המבצע הכי זול. כן? אז אי אפשר להתחרות כרגע בקניות אונליין מבחינת מחיר. צריך לדעתי לחשוב אחרת על מחירה של ספרים. מחירה של ספרים צריכה להיות גם חוויה קהילתית.
של הדבר עצמו.
נכון, היא כן צריכה להיות מותאמת אישית לקורא. אני מעדיפה להיכנס לחנות שבה המוכרים מכירים את הספרים, מכירים את טעמי, יכולים לנסות להמליץ לי, מאשר על חנות שבה הכל זול כרגע.
אוריאל, אולי אשאל אותך אפרופו דבריה של גילי, וזה המספר, באמת, אי אפשר להגדיר אותו אחרת מלבד אסטרונומי של הספרים המודפסים והיוצאים לאור בישראל. הספרייה הלאומית מלמדת אותנו בסוף השבוע ש-7,300 ספרים יצאו לאור ב-2021. במידה רבה, גם אתה, כאשר אתה מוציא 5 ספרים גרוסו מודו בחודש, גם אתה חלק מההצפה הזאת. האם אנחנו באמת צריכים 5 ספרים של 9 נשמות בכל חודש?
קודם כל המספר הוא מאוד מאוד שקרי, מתוך ה-7,000
המספר של הספרייה, אוקיי, כן?
המספר לא שקרי, אלא שמרבית הספרים שמציינים בתוך המספר הזה, הם ספרים שמיועדים ישירות לגריסה, הם לא מיועדים לקריאה. מין מה שנקרא Vanity Publishing, בן אדם כותב לאחר סדנת קריאה, מדפיס את ספרו.
כדי שזה יהיה על המדף, אוקיי.
לא, הוא חוזר תוך חודש וכעבור שנה הוא נגרס. כמות הספרים הספרותיים שרואים אור בישראל הוא כמות מאוד מאוד קטנה. האם יש צורך ב5 ספרים של 9 נשמות? אני מוציא כמות כל כך גדולה של ספרים, לאו דווקא כדי שהם יגיעו לחנויות, אלא כדי להעמיק בצד של בריחה והסתלקות מהשוק שהתחלתי לפני שנה. כלומר, כדי לספק לעצמי תוכן. כי היום בשוק היחיד שלא מרוויח הוא מי שעושה את התוכן. כלומר, המפיץ מרוויח, הרשת מרוויחה, ומי שמייצר את הספרים וחושב עליהם הוא היחיד שלא מרוויח. כי אתה יודע, הנחות של 53% לסימץ, כי 30% על הפצה. אז מה שנשאר למול הוא חלק מאוד קטן, ויהיה לו מאוד קשה להחזיר את השקעתו.
צריך גם לומר שכל ההסכמים עליהם אתם חתומים עם רשתות הספרים, גם הם הסכמים מטורפים, כן? אתם צריכים להגיש לכל חנויות הספרים מאות ספרים מכל עותק בקונסיגנציה, זאת אומרת, אם ימכרו, אם זה ימכר, תקבלו את שלכם, אם לא יחזירו לכם את כל הספרים חזרה הביתה. גם אלה הסכמים שאי אפשר לעמוד בהם. אבל זה גם חלק מהתהליך שלך, אוריאל, בעצם זה שהקמת חנות משלך, נכון? להתנתק לחלוטין מהדרך בה מוכרים ספרים בישראל.
כן, אני אוהב את כל מיני מוכרי ספרים, חנויות עצמאיות, אבל כן, יש שתי אופציות. האופציה האחת היא לנקוט בגישה ניאו-ליברלית, כלומר צמצום, הורדת משכורות, הקפאת תוכניות עתידיות, והאופציה השנייה היא האופציה שאני בחרתי בה, שהיא פשוט התנתקות הדרגתית מכל הגורמים שלא מאפשרים לי לקיים את המפעל שלי, כלומר.
והמפעל הזה מצליח לעמוד בפני עצמו?
אנחנו צריכים לדוג קוראים, סטודנטים, אנשים שמעניין אותם מדעי הרוח, אחד, אחד, אחד. זה תהליך, זאת עבודה סיזיפית, ואיטית, אבל מבחינתי זו הדרך היחידה, לייצר לעצמי את התוכן שאני מוכר, וגם למכור אותו, וגם לחפש את האדם המעוניין.
כמה כולל המאגר שלך היום? כמה המאגר שלך היום כולל כמה קוראים?
בין 1,000 ל-2,000.
שהם אלה שחוזרים בכל פעם לעוד עותק של 9, עוד עותק של 9, עוד עותק של 9.
כן, כמו אני עושה לפחות עם הוצאות שאני אוהב בחול, אני פשוט קונה בלי להסתכל על הכותרת, כי אני יודע שיש אנשים שעובדים עבורי ושוברים את הראש כדי להפתיע אותי בכל פעם מחדש. זה מה שאני מנסה לעשות כאן. אין בישראל, בשונה במדינות אחרות, תמיכה ממשלתית במולות, כפי שאין פה תמיכה במדעי הרוח או אנשים שעוסקים באומנויות. אז כן, צריכים לחפש את הדרך לבד, ואנחנו נצפה, אני בטוח, בעוד מולים שאם לא ימכרו את ההוצאה שלהם, הם פשוט ייצאו לדרך חופשית ועצמאית יותר. כי אין דרך אחרת.
כן, ראינו את זה, אפרופו הדברים שאתה אומר, ראינו את זה גם בשבוע שעבר, כאשר התוודענו שההוצאה הירושלמית קרמל נקנתה על ידי ידיעות ספרים. הבוקר ענת שרון בלייס, חברת המערכת שלנו, מלמדת אותנו שאפיק תהיה תחת פרדס, אז גם שם אנחנו רואים שינויים בתוך ההוצאות האלה, שלא מצליחות יותר להתקיים בפני עצמם. לפני שאתן...
יש עוד הוצאות שעומדות למחירה, אנחנו אי אפשר להגיד את השמות, שמות חשובים וידועים, אבל יש עוד הוצאות ש...
כמו מי? מלבד אפיק שמנינו עכשיו?
לא, אני לא... הוצאות הרבה יותר גדולות.
אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. לפני שאתן לגילי את דברי הסיום, אמור מילה ברשותך, זה דבר שקורה גם אצלך. התחלת לפרסם השנה גם ספרי מקור, וגם אתה, כמו רבות ורבים, מבקש מהסופרות והסופרים שיממנו את ההוצאה, ישתתפו בהוצאה. זה לא חלק מהאבון הגדול?
לא, לדעתי לא. הנושא של המימון הוא תמיד מתייחסים אליו במין שטחיות גדולה, מממן, אתרה, לא מממן. שאלה היא מה עושים עם המימון. אנחנו כן מפרסמים ספרים באיכות הכי גדולה, ספר עובר 4-5 סבבי עריכה לפני שהוא יוצא, החומרים מיובאים מחול. אם פרויקט עולה 50,000 שקל, פרויקט מקור, והספר לא ימכר יותר מ-1,000 עותקים, אין...
כמה מתוך ה-50,000 הסופרות והסופרים שלך שילמו מהכיס שלהם?
בערך, אנחנו שותפים, בערך חצי-חצי זה יהיה.
סופר היה צריך לתת לך צ'ק של 25,000 שקלים כדי שהספר שלו יראה אור?
עלות הפרויקט לא מאפשרת מתמטית הוצאה של ספר מקור בדרך שהיא לא כזאת. זה לא כמו ספרי ניב, שבדרך כלל בסוגריים אני אומר שזה בעצם עיקר ההכנסות של תחום המולות הולכות אליו. זה לא לקחת טקסט, לגייס אותו ולהוציא אותו לאור מיד, כדי להרוויח את הכסף, אלא שזה להשקיע את הכסף בספרות.
אבל אוריאל, אולי זה יהיה השלב הבא שלך, זאת אומרת, אם אתה תראה שהפטנט הזה יכול לחסות לך עוד הוצאה של סופר דרום אמריקאי פחות מוכר לציבור, אז אולי תוסיף לזה עוד קומה.
לא, נכנסתי ביודעין לתחום הזה של הספרות מקור, כדי לייצר ספרות עברית, לא כדי לרצות את
הכיס, את הכיס, כן. גילי, אסיים איתך ברשותך, את הרבה שנים נמצאת בתחום הספרות, וכמובן בתחום המולות, אבל גם את עדיין מחויבת להמשיך ולתרגם ספרים, כדי מה? כדי להביא לחם וחמאה הביתה.
תראה, אני מתרגמת גם ספרים שאני אוהבת לתרגם. אני בתחילת הקריירה שלי כמתרגמת, אני הלכתי ואני תרגמתי כל מיני מדריכי עובדים בחברות הייטק וכן הלאה, ואני יכולה להגיד לך שזה היה הרבה יותר רווחי מאשר תרגום של ספרות יפה. אז אני מתרגמת גם בשביל הנשמה, וכי אני עדיין אוהבת לתרגם פשוט. אבל זה נכון שהוצאת הספרים שלי זקוקה גם להזרקות הכסף האלה. זקוקה גם לקצת כסף שאני מרוויחה, עכשיו תרגמתי לעם עובדת התפסן בשדה השיפון, תרגום חדש, כן. הכסף הזה הולך לתוך ההוצאה שלי, ואני משתמשת בזה להחזיק את ההוצאה, ולא לקנות בגדים לילדים שלי.
אז אי אפשר לא לשאול, גילי, למה? אז למה?
כי אני משוגעת ומכורה לזה. אני חושבת שזאת הסיבה גם שאנשים ממשיכים לכתוב. אני חושבת שהספרות היא צורך של הנשמה האנושית. אנשים קוראים וכותבים לא רק בשביל הרווח. ואצלי העניין הזה של שידוך ספרים, של זה לא בדיוק כמו שיגעון לכתוב, כן? אבל גם לתרגם זה דחף. וגם להמליץ על ספרים ולהביא ספרים, זה סוג של דחף שהוא מניע אותי כמי שאני, זה הבן אדם שאני.
עוד מילה שלך, אוריאל, גם אתה משוגע ומחור לזה?
כן, יש מימד של אובססיביות וקומפולסיביות בקריאה, כפי שאני זוכר קריאות שלי מגיל 9, מלאות תשוקה, ואפילו קריאה בספרים לפני שהבנתי אותם. אני חושב שהפעולה הזאת, התהליך הזה שמתרחש בין המילים למוח ועוד אזורים היסטוריים בתוך הגוף או הנשמה שלנו, זו פעולה חיונית, זה מין חמצן. כן, ואצלנו המולים לפעמים זה גובל במחלת נפש, אבל אני עדיין חושב שקריאה היא לא טיפולית ולא בידורית, אלא שיש משהו בספרות, במה שנוצר בין הדמיון, ההמצאה והתחביר, ההבאה האישית, שאין לו תחליף.
משהו בספרות שאין לו תחליף, אנחנו מסכימים עם זה. אוריאל קון, גילי בריל אל סמו, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה.
גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9 ל-11, רק בכאן תרבות.